ערב טוב לכולם. אנחנו היום נעסוק בסוגיה שקשורה לחנוכה, אבל היא לא רק קשורה לחנוכה, אלא היא סוגיה שלמה במהר"ל שהוא מזכיר אותה בלא מעט מקומות. והיום עסקנו בסוגיה הזאת ממקום אחר, כמו שאמרנו מקודם אצל הבנות, אבל ממקום אחר. אנחנו יודעים שהמאבק שבין עם ישראל ליוונים מוזכר גם בתנ״ך וגם בחז״ל בכל מיני, הייתי אומר, סוגים של יחס או סוגים של משלים של מאבק. ואחד המשלים, אם אפשר לומר, שמופיע גם בתנ״ך וגם בחז״ל, הוא המאבק בין ישראל לבין החיה היוונית. זאת אומרת, כשדניאל ראה בפרק ז' את ארבעת המלכויות, ראה אותן כארבע חיות. נראה בהמשך למה דווקא חיות. בכל אופן, איך הוא ראה את מלכות יוון? אומר דניאל, מקור אחד, כאן יש ממש רק המלכות היוונית, דניאל חלום ראה, וחזיונות ראשו על משכבו, וארבע חיות גדולות עולות מן הים, שונות זו מזו. הראשונה בבל ראה אותה כאריה, השנייה מדי פרס ראה אותה כדוב, הרביעית מלכות אדום ראה אותה כחיה בלתי מזוהה, חיה משונה, מפחידה מאוד, ולענייננו המלכות השלישית יוון ראה אותה כנמר, והנה אחרת כנמר, ולה כנפיים ארבע של עוף על גבה. מה זה ארבעת הכנפיים האלה של עוף על גבי הנמר? וארבעה ראשים לחיה ושלטון ניתן לה. אם כן, מלכות יוון, שאנחנו נאבקים בה בחג החנוכה, אנחנו בעצם נאבקים בנמר. נמר עם כנפיים של עוף, ארבע כנפיים. וארבעה ראשים, המהר"ל פחות מדבר על זה. מה התכונה של הנמר שהייתה למלכות יוון? אז המשנה במסכת אבות אומרת, יהודה בן תמה אומר, רבי אז כנמר. אם כן, התכונה היוונית היא תכונת העזות. ולא רק שהתכונה היוונית היא תכונת העזות, אלא גם התכונה הישראלית היא תכונת העזות. שנאמר במקור מספר 3, גמרא מסכת ביצה, דמר רבי שמעון בן לקיש, ג' עזין הן. אחד מהשלושה עזים, ישראל באומות. אם כן, אל מול העזות היוונית, כמו שהיום הרחנו אצל הבנות, צריך להעמיד עזות ישראלית. אל מול הנמר היווני, צריך, שהוא בחינת עז, צריך להעמיד נמר ישראלי, כמו שדיברנו היום אצל הבנות. אבל, בנוסף לזה שאנחנו עזים, כמו שנאמר בגמרא במסכת ביצה מקור 3, אומרת הגמרא ביבמות מקור 2, שאנחנו גם בישנים. אמר דוד המלך, שלושה סימנים יש באומה זו, הרחמנים והביישנים וגומלי חסדים. אם כן, לכאורה מידת הביישנות ומידת העזות שאנחנו, אפשר לומר, שהקדוש ברוך הוא חנן אותנו בשתי המידות האלה, לכאורה נראות שתי מידות הופכיות לגמרי. לכאורה הביישנות היא הפך העזות. ועוד מקור אחד, נחזור למשנה מקור 4, יהודה בן תמה אומר, רבי אז כנמר, אבל הוא היה אומר, אז פנים לגיהינם, ובושת פנים לגן עדן. אם כן, גם במשנה הזאת, כמו בשתי הגמרות, אנחנו רואים שמצד אחד יש מאיתנו ציפייה להיות עזים, אבל מצד שני, אנחנו בעצם עם בושת פנים. אם כן, בושת פנים לגן עדן, ישראל בישנים רחמנים ומחסדים, ומצד שני, ואז כאן אמר, ישראל עזים שבאומו. אם כן, איך אנחנו כעם, כעם בעל אופי, בעל תכונה, יכול לגלות שתי תכונות לכאורה הופכיות, עזות וביישנות במקום אחד, ומה המאבק מול העזות היוונית, שהעזות שלנו עם הביישנות שלנו, שתכף נראה מה זה אומר, היא שונה מהעזות היוונית שנמשלה לנמר. אז זה הנושא שלנו. עכשיו אני האמת הרבה זמן רוצה לעסוק בסוגיה הזאת של המהר"ל, שהוא עוסק בה בהרבה מקומות. סוגיית העזות והביישנות היא סוגיה רחבה במהר"ל, חוזר עליה בהרבה מקומות, ומצאתי את ההזדמנות לקראת חנוכה לעסוק בסוגיה הזאת. יש לפנינו פה בדף הזה שלושה מקורות מהמהר"ל. שני מקורות בנצח ישראל ונתיבות עולם, יש גם בגבורות השם ובעוד מקומות שהמהר"ל עוסק בזה. כאן מקורות יותר כלליים על בירור היחס שבין העזות שבישראל לביישנות שבישראל. ומקור שבע, מקור שלישי במהר"ל, נר מצווה, פירוש המהר"ל לחנוכה, ששם המהר"ל לוקח את סוגיית העזות והביישנות ומשליך אותה לסוגיה שלנו, איך העזות והביישנות הישראלית היא בעצם הפתרון או הניצחון אל מול הנמר, אל מול העזות היוונית. אז זה הנושא שלנו היום, בין עזות לביישנות. אומר המהר"ל, מקור חמש, נצח ישראל, פרק י"ד, להעמיד אותך על שורש הדברים, וזה כאשר ישראל מיוחדים ונבדלים מכל האומות, אשר הם, שאר האומות, במדרגה החומרית, וישראל במדרגת הצורה. ודבר זה בארנו פעמים הרבה, וגם השיעור הזה, באחד השיעורים, ביום שני, אחד השיעורים האחרונים, עסקנו בזה בעריכות, שהאומות הם חומר, ועם ישראל הוא צורה. חומר במובן של חומר גלם, זאת אומרת, מציאות גולמית שאין לה תוכן, אין לה צורה, אין לה משמעות, אין לה עדיין אישיות, אלא זה מין פלסטלינה שעוד לא פסלנו אותה, עוד לא יצרו מנסי צורה. אז אומות העולם מבחינת חומר, כלומר נפעל, וממילא כל דבר שהוא נפעל, אז הוא חומרי, או במילים אחרות, הפוכות, כל דבר שהוא חומרי, באומן המטריאליסטי, הוא סך הכל נפעל, הוא לא, הוא כלי, הוא אמצעי, הוא לא ערך מצד עצמו, הוא לא תוכן מצד עצמו. לעומת עם ישראל שהוא צורה, צורה במובן הזה שהיא חוקקת את התוכן בחומר. החומר הוא הנפעל, הצורה היא הפועל, ולכן החומר, כל דבר שהוא חומרי, הוא סך הכל כלי והכנה, אמצעי, הוא לא תכלית כשעצמו, הוא נפעל, וכל דבר שהוא רוחני, מבחינת צורה, הוא התוכן הפועל, המתגלה באותו החומר. זה דיברנו שיעור שלם על הסוגיה הזאת. אז אומר המהר"ל, היות וישראל מיוחדים ונבדלים מן האומות. במה אנחנו נבדלים? שאומות העולם הן חומריות, כלומר נפעל, הוא ממלא חומר גלם, הוא ממלא חומריות, ועם ישראל הוא הצורה, זאת אומרת התוכן, הערך, הוא ממלא הפועל בתוך הצורה. אז אם כן, נפעל ופועל, הפועל בתוך החומר, אם כן, הנפעל והפועל, החומרי והרוחני, ודבר זה בארנו פעמים הרבה, כמו שאמרו חז"ל, אתם קרואים אדם ואין האומות קרואים אדם. המשפט הזה בחז"ל הוא משפט שהטמיע הרבה מאוד מפרשים. מה זאת אומרת אתם קרואים אדם ואין אומות העולם קרואים אדם? הרי התורה אומרת ויברא אלוהים את האדם בצלמו. המשנה אומרת חביב אדם שנברא בצלם. אז מה זאת אומרת שאנחנו לא קרואים אדם? סליחה, שאומות העולם לא קרואים אדם, אלא רק אנחנו. התורה מעידה על אומות העולם שהם נקראות, הם נקראים אדם. והמשנה אומרת בהגדרה של המושג אדם חביב אדם שנברא בצלם. אז מה זאת אומרת שאנחנו נקראים אדם ואין אומות העולם נקראים אדם? ואם הייתי נפח לעיתונאי, אז זה משפט מרגיז מאוד אנשים שלא יודעים לפרש את המשפט הזה לפי כוונתם האמיתית של חז"ל. אז מה זאת אומרת, מה, הגויים הם חיות? הם בהמות? ודאי שהם בני אדם, חביב אדם שנברא בצלם. אומר המהר"ל, למה חז"ל התכוונו ביבמות שאמרו אתם קרואים אדם ואין האומות קרואים אדם? כאילו דבר פשוט הוא אצלם, אצל חז"ל, שמה? שמדרגת ישראל בערך אל האומות, היחס שבין ישראל לעמים, בין יהודי לגוי, כמדרגת האדם אל בעלי חיים הבלתי מדברים. כלומר, כמו שיש הבחנה, תכף נראה, בין האדם לבין בעלי החיים, יש הבחנה בין האדם מישראל לבין האדם הגוי. באותו יחס. מה היחס? שכמו שברור לנו, אני מתקדם מעל פה, שבעלי החיים הם סך הכל חומר, הם סך הכל נפעלים. הממד החייתי שבאדם, שזה הגוף והנפש שלו, אלה סך הכל שני ממדים שהם מבחינת נפעל, הם מבחינת חומר. והאדם, שמה שמייחד אותו זה השכל, השכל אמור להנהיג אותו, השכל הוא הצורה של הנפש והגוף. אז השכל האנושי הוא הצורה של הנפש והגוף הבהמית. אז מהצד הזה כל אדם הוא אדם. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, חביב אדם שנברא בצלם. כי האדם שבאדם, שמתגלה דרך השכל שלו, ובזה הוא מיוחד כאדם, זה מה שמייחד אותו. ביחס לממדים הבהמיים שבו, הגוף והנפש שצריכים הדרכה והכוונה של השכל, אז האדם הזה הוא צורה בחומר. אז האדם, הגוי, נקרא אדם ביחס לחי, כי השכל האנושי ביחס לנפש והגוף, זה היחס שבין צורה לחומר. אומר המהר"ל, עלה עוד קומה אחת. כמו שברור שהחומר הוא סך הכל נפעל, והצורה זה התוכן הפועל בחומר, ולכן האדם ביחס לחי הוא צורה בחומר, הוא פועל בנפעל, השכל מנהל את הממד הטבעי הבהמי שבאדם, כך אם נעלה עוד קומה, השכל האלוקי שבישראל, קרי הנשמה, היא הצורה, היא המנהלת את השכל האנושי ואת הנפש ואת הגוף הבהמי. אז מה שהאדם ביחס לחי, ישראל ביחס לאדם. זה פשוט מדרגות של פועל ונפעל צורה בחומר. אז כמו שהשכל פועל לנפש והגוף, הנשמה פועלת על השכל והנפש והגוף. ברור, אני קורא לשונו. כאילו דבר פשוט הוא אצלם שמדרגת ישראל בערך אל האומות, היחס שבין ישראל לעמים, כמדרגת האדם אל בעלי החיים הבלתי מדברים. שמה? וזה, כי האדם נבדל מן הבעלי חיים. במה אנחנו נבדלים? במה שאין האדם חומרי גשמי, כמו שאר בעלי החיים, אלא והאדם הוא שכלי, והשכל הוא הצורה שבחומר. הבהמי שבאדם צריך לקבל הכוונה צורתית, והצורה שבאדם היא השכל המנהל את בהמיותו. אבל כמו שזה נכון ביחס שבין האדם לבעלי החיים, כך זה נכון ביחס שבין ישראל לבני האדם, לגויים, וכך מדרגת ישראל, שהם נבדלים מן החומר, ואינם מוטבעים בחומר. אז אפילו השכל שביחס הנפש והגוף הוא צורה, השכל הזה שהוא צורה ביחס הנפש והגוף, ביחס לנשמה, הוא חומר. אני רוצה אולי להגיד את זה בצורה אחרת, רק כדי לסבר את האוזן, והדוגמה היא ממש לא טובה. כי הדוגמה היא כמותית, וכאן ההגדרה היא איכותית. נגיד אדם עולה על סולם, ונגיד שאדם נמצא בשלב מספר 10 בסולם. יפה. עכשיו, שלב מספר 10, זה הכנה לשלב מספר 11. יפה. אז האדם הזה עלה עכשיו למטרה לשלב 11. יפה. אבל שלב 11 זה גם הכנה לשלב 12. אז כל מטרה בשלב הראשון היא בעצם אמצעי למטרה שתבוא לאחריה. אז התקרה של הקומה הזו היא בעצם הרצפה של הקומה הבאה. נכון? זה ככה היחס. אז כל מה שהוא נפעל, מקף, חומר, במדרגה X, או נגד אחרת, כל מה שהוא פועל, כלומר צורה, במדרגה X, הוא יהיה חומר נפעל למדרגה של X פלוס 1. זה הסדר. כל תקרה היא בעצם רצפה. לקומה שמעליה. כך העולם בנוי, זה הסדר. ולכן האדם ביחס לחיה, זה פועל ביחס לנפעל, זה צורה השכל ביחס לחומר הנפש והגוף. אותו דבר, ישראל, מדרגת הנשמה, הצורה האלוהית, שהיא פועלת על כל הממדים הטבעיים. אז אם הייתי אומר את זה בצורה יותר פשוטה, אז כמו שהממד האנושי שבאדם הוא הצורה ביחס לממד הבהמי שבאדם, הממד האלוקי שבישראל הוא צורה ביחס לממד האנושי שבישראל שהוא חומר. אז אותו יחס, אז חז"ל צדקו. זאת אומרת, מצד אחד, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, חביב אדם שנברא בצלם, אז כל אדם הוא בחינת אדם. נכון? אבל מצד שני, יש אדם במדרגה יותר מפותחת, שהאדם הזה הוא מסוגל לגלות מדרגה אלוהית נבדלת עליונה, מעבר למדרגה הטבעית, אפילו העליונה הנקראת שכל. אז הנשמה ביחס לשכל זה כמו השכל ביחס לנפש והגוף. כל משהו חומר, סליחה, צורה למדרגה א', הוא יהיה חומר למדרגה שמעל א'. יש הרבה מה להעריך בחשבון הזה, אבל נסתפק בהגדרה, אני חושב שזה ברור. ולכן אומר המהר"ל, וכך מדרגת ישראל שהם נבדלים מן החומר, ואינם מוטבעים בחומר, אלא חומר אצלנו זה סך הכל, כולל השכל, כן? זה סך הכל הכנה ותשתית, זה נפעל, זה לא התוכן הפועל, הוא כאילו אצל ישראל בטל החומר אצל הנפש. ואין החומר, אלא רק נושא, שעליו רוכב הנפש. הוא בטל החומר הזה אצל רוחבו. לכן חז"ל העריכו מאוד שעם ישראל זה עם שרוכב על חמור. נכון? אברהם אבינו רכב על החמור, משה רוכב על החמור, רכב על החמור, משיח רוכב על החמור. מה זה הרכיבה הזאת? המהר"ל גם על זה חוזר הרבה מקומות. גם הזכרנו קצת משהו מזה אחד השיעורים. הרכיבה על החמור זאת אומרת שכשאתה רוכב על משהו, אז אתה הצורה של מה שאתה רוכב עליו. נכון? האדם רוכב על הסוס, בניגוד למצרים שסוס ורוכבו רמה בים. למה לא כתוב על המצרים רוכב וסוסו? מה זה סוס ורוכבו? הרוכב הוא הרוכב על הסוס. מה זה כאן סוס ורוכבו? אז אמרו בעלי המוסר שאצל המצרים הסוס היה יותר חשוב מהרוכב. אז הסוס רכב על רוכבו. סוס ורוכבו. רמה בים. אבל בישראל זה רוכבים על החמור. זה לא החומר רוכב עלינו על הצורה. הצורה רוכבת על החומר. אז אצל אומות העולם, השכל שהוא צורה ביחס לנפש והגוף, הוא רוכב, הצורה היא רוכבת על החומר ביחס שבין שכל לנפש וגוף. אבל מה קורה שכל נפש גוף, שכל שלישייה הזאת זה חומר ביחס לנשמה? אצל אומות העולם, השכל נפש גוף, החומר, הוא במחאות רוכב על הנשמה, על הצורה. לכן אומות העולם נמשלו לחומר. ולכן אצלנו, החומר בטל אצל הצורה, אצל הנפש, בטל הכוונה, מקבל הכוונה, מקבל השפעה וכו', מקבל צורה, ואין החומר, כאילו אצל ישראל בטל החומר אצל הנפש, נפש כוונה כאן צורה, נשמה, ואין החומר רק, אלא רק, נושא שעליו רוכב הנפש, הוא בטל החומר הזה אצל רוכבו, כמו שבטל ותפל החמור אצל מי שרוכב עליו. וכך עניין ישראל, כאשר עושים רצונו של מקום וחושפים את התכונה שלנו, ואז הם צורה נבדלת בלבד הרוכבת על החומר. ואילו אצל האומות הוא ההפך. כאילו היה הנפש בטל אצל הגוף, נשמה בטלה אצל הגוף, הצורה בטלה אצל החומר, החומר כבכל רוכב על הצורה, וכאילו היה כולו גוף וחומר בלבד. אז עד לכאן המהר"ל מקדים לנו הקדמה, תכף נגיע להזים, בישנים וכל הסוגיה הזאת. כרגע מקדים המהר"ל הקדמה, שכשחז"ל אמרו שעם ישראל נקרא אדם ואין אומות העולם נקראים אדם, זה לא בא לבטל את מדרגת האדם של הגוי ביחס לבעל החיים. אבל זה בא לייחס את היחס הנכון בין מדרגת ישראל למדרגת הגוי. שמה שאצלם הוא צורה, אצלנו הוא חומר. שהשכל הפועל אצלם שהוא הצורה, אצלנו הוא חומר לנשמה. ולכן יהוד ואצלם, מקסימום הצורה זה השכל, הנפש והגוף. אבל השכל והנפש גוף מצד האמת הם סך הכל חומר. כמות שהשכל ביחס לנפש והגוף הוא צורה, הוא המנהל, אבל השכל והנפש והגוף זה חומר ביחס לנשמה, אז אצלם החומר רוכב על הצורה. השכל נפש גוף רוכב על הנשמה, על האלוהים. אז הנפעל במחאות הוא פועל על, הוא פועל על מי שאמור לפעול עליו. ואצלנו לא. אצלנו, מהצד הזה, אנחנו קוראים אדם ואין הם קוראים אדם, כי מדרגת האדם שבישראל היא המדרגה האלוהית שבישראל. אמרו אפילו עוד פירושים שונים, אחד הפירושים שהמילה אדם יש לה שתי הוראות שונות. לכאורה אדם מלשון אדמה ואדם מלשון אדמה לעליון. אז הגוי הוא אדם מלשון אדמה, חומר. ואצל ישראל האדם הוא מלשון אדמה לעליון, הצורה רוכבת על החומר. טוב, עד לכאן הקדמה. עכשיו אנחנו נכנסים מאוד מאוד מעניין, מדהים המהר"ל הזה. יש הרבה צדדים, הרבה צדדים, אני ניגע בעיקרון לפחות. אז אם ככה בואו נסכם, הנפש הישראלית היא צורה בחומר, היא פועל על נפעל. בואו נוציא עכשיו עיקרון. כל דבר שהוא נפעל, כלומר פועלים עליו, רק כדי לסבר את האוזן, פלסטלינה שאנחנו מפסלנים אותה, אז כל דבר שהוא נפעל על ידי אחרים הוא בעצם דבר חומרי. כל דבר שהוא פועל על אחרים הוא בעצם צורה. נכון? השכל הוא הצורה על הנפש והגוף, כי הנפש והגוף נפעלים על ידי השכל שהוא הפועל. וכן בישראל, קומה נוספת, הנשמה בישראל היא הצורה, והשכל נפש גוף בישראל זה החומר, כי הוא נפעל על ידי הנשמה, על ידי הצורה. זאת אומרת, במילים אחרות, היחס שבין, נקרא לזה צורה וחומר, זה בעצם יחס בין פועל לנפעל. יפה. עכשיו המהר"ל פותח סוגיה שלמה, מהי מידת העזות ומהי מידת הביישנות. בואו נתחיל אולי פשוט, בעל פה קודם כל, מידת הביישנות. למשל, בואו נדבר פשוט. נגיד שאני נמצא בקבוצת אנשים שמדברים באיזשהו נושא. ונגיד שמביאים עמדה באיזושהי סוגיה. עלתה איזו סוגיה לדיון, ומביאים עמדה. ואני, הקטן, בתוך החבורה הזאת, אין לי שיקול דעת בנושא. אין לי עמדה. אני לא יודע להגיד משהו בעניין. אז אני שותק. למה אני שותק? כי בעצם אני מתבייש. ממי אני מתבייש? מהאחרים שיש להם מה להגיד. זאת אומרת, מהי מידת הביישנות? מידת הביישנות היא מידת הנפעלות. היא מידת החומר. החומרי הוא ביישן. והוא נפעל. המהר"ל חוזר בהרבה מאוד מקומות, שביישן שווה מתפעל. האדם המתפעל מאחר. זה נקרא ביישנות. תסתכלו רגע משפט אחד במקור 6. גם פה ב-5 תכף נראה, אבל ב-6 הוא יותר פשוט. ברשותכם, תסתכלו רגע שורה שלישית מלמטה, בעמודה האמצעית, שורה שלישית מסוף העמודה. ומכל מקום הם ביישנים, תכף נראה את המשפט הזה, שהם מקבלים התפעלות מזולתם. זאת אומרת, אישיות ביישנית, זאת אישיות מתפעלת, לכן אני מתבייש לבטא את עמדתי בפני אחרים, כי האחרים החכמים פעלו עליי עד כדי כך שאני אני לא מסוגל להתבטא בחברתם, ולכן המציאות הנקראת ביישנות, האישיות הביישנית, היא אישיות חומרית, היא אישיות נפעלת. לעומת מידת העזות, המתקדמים, לעומת מידת העזות, העז הוא פועל או נפעל?
פועל.
אז אם כן, כל מציאות פועלת, מקף, כל פועל, מקף, צורה, מקף, אז, או בצורה אחרת, כל מציאות של עזות היא מציאות של צורה, כי היא מציאות פועלת. ולעומת זאת, כל ביישנות היא בעצם חומר, כי היא בעצם נפעלת. דרך אגב, כשחזל אמרו, כשהמהר"ל חוזר בעשרות מקומות, שהאישה היא חומר והאיש הוא צורה, הזכרנו את זה באחד השיעורים, ועכשיו כיוון קצת אחר, המהר"ל לא מתכוון דווקא לומר שהאישה יותר חומרנית והאיש הוא יותר רוחני. חומר וצורה במהר"ל זה לא חומרני ורוחני. זה לא חומרי ורוחני, זה לא פועל חול וקודש. אלא חומר וצורה שווה נפעל ופועל. שווה לפי השיעור הזה ביישן ואז. אז כשחזל אמרו שאישה היא חומר, רצו להגיד שאישה היא ביישנית. היא נפעלת, היא מתפעלת. היא עדינה, היא רכה, היא גמישה, היא נתונה לשינויים. אדם שנתון לשינוי הוא מתפעל, הוא נתון לשינוי. לעומת אדם ממין זכר הוא צורה. הוא אז, הוא עקשן, הוא תקיף, הוא לא מוותר, הוא לא גמיש. טוב, לא לגמרי כזה קיצוני, אבל מרכז הכובד. עכשיו בואו ניכנס למהר"ל, נפלא ביותר. הוא כבר התבהר שורה שלישית מתחת לכותרת, עמודה אמצעית שורה שלישית מקור 5. הוא כבר התבהר בראייה ברורה, כי הנפש גובר בישראל. אחרי שאמרנו שישראל זה צורה, כלומר נשמה שהיא הפועל על החומר שהוא הנפעל, שהחומר הוא שכל נפש גוף, אז אם זה ככה, לעומת הגויים שהם חומר שפועל על הצורה, או כלומר צורה שלא פועלת על החומר, כלומר הם נפעלים, כלומר חומריים, הוא כבר התבהר בראייה ברורה, כי הנפש, הכוונה הנשמה, כלומר הצורה, גובר בישראל. וזה נודע, איך אנחנו יודעים שאנחנו אישיות אלוהית, אישיות פועלת, אישיות לא נפעלת, אישיות של צורה, מזה שחז"ל העידו עלינו שיש לנו מידה מאוד מעניינת בתורה, ככה התורה, לא חז"ל, התורה אמרה. וזה נודע מן המידה הפחותה שבישראל, שהעיד עלינו יוצרנו, כי עם כשעורף עתה. אם כן, אנחנו עם כשעורף. עם כשעורף זה לא בדיוק עקשן, אבל נגיד, נסביר עקשן. צריך להבין מה זה כשעורף, אבל מה זה העורף הזה. אבל נגיד עקשן. אדם עקשן הוא לא מתפעל. אתה מנסה לשכנע אותו, והוא לא זז. אתה פועל עליו כל מיני פעולות, אתה מנסה לפסטלן אותו כמו פסטלינה, והוא נשאר בעמדתו. כשהתורה אמרה שאנחנו עם כשעורף, שזאת נראית איזושהי מידת גנאי בישראל, אומר המהר"ל הפוך. שהתורה אומרת שאנחנו עם קשי עורף, זה מראה על מעלתם של ישראל. שאנחנו עקשנים. זאת אומרת שאנחנו לא נפעלים. זאת אומרת שאנחנו לא חומר. זאת אומרת שאנחנו צורה. זאת אומרת שאנחנו פועלים. זאת אומרת שאנחנו אלוקיים. וואו, אז המחמאה הכי גדולה שקיבלנו בתורה, זה שאנחנו עם קשי עורף. והמחמאה הכי גדולה שקיבלנו בחז"ל, שאנחנו עזים. מה הם בישנים? נראה עוד מעט. אבל אנחנו עזים. העזות, הייתי אומר, היא הקצנה של העקשנות. שאתה פועל, ואתה לא נבהל, ולא מפחד, ולא מאוים. לא רוצה להגיד משום דבר, כי זה לא מדויק, תכף נראה, אבל באופן יחסי כמעט משום דבר. אז ישראל עקשנים. ישראל עזים. זאת אומרת, ישראל בעלי צורה, פועלים. זאת אומרת, ישראל אלוקיים. זה מה שזה אומר. זה מתחיל להיות מעניין. אז זאת אומרת שגם היוונים היו כאלה. אם היוונים הם נמר, והתכונה של נמר זה עזות, ועזות זה צורה. אז המאבק בחנוכה זה צורה מול צורה. תכף נגיע. שיעור אחר אני חושב, לא? אחר, משהו אחר, לגמרי. עוד פעם. וכבר התבהר בראייה ברורה כי הנפש גובר בישראל. וזה נודע מן המידה הפחותה שבישראל שהעיד עלינו יוצרנו, כביכול המידה הפחותה, כי עם כשעורף אתה, רוצה לומר שהם בלתי מקבלים תוכחה. אדם מתפעל, למשל, בהקשר הזה, מקבל תוכחה. מוכיחים אותך. אז אתה גמיש לקבל תוכחה, אתה פתוח לקבל תוכחה, יש לך נפש מספיק רכה כדי להיות נפעל על ידי התוכחה, ויכול להיות גם שאתה משתנה ועושה תשובה. אבל עם ישראל זה עם שקשה לו לעשות תשובה. כי הוא עקשן. כי הוא פועל. כי הוא צורה. המהר"ל שאנחנו לומדים היום, הוא יכול להסביר לנו הרבה תופעות בחברה הישראלית, שאולי עד היום לא הבנו מאיפה הן נובעות ולאן הן הולכות. מידת העקשנות בישראל, יש לה כמובן הופעות שליליות מאוד, אבל בשורשה ובמטרתה האמיתית האלוהית, היא מידה עליונה מאוד. עם קשי עורף. רוצה לומר שהם בלתי מקבלים תוכחה ואינם שומעים מוסר. והם עם קשי עורף. וכל זה למה? ודבר זה בשביל שאינם חומריים, ברוך השם שאנחנו לא חומריים, שהחומר בלבד הוא מקבל התפעלות. ולא כן דבר שהוא כמו, כמו הצורה בלבד. עם ישראל. שהוא עומד קיים ואינו מתפעל. ולפיכך ישראל הם עומדים במידתם, עם קשי עורף, ולכן ואינם מתפעלים לקבל תוכחה. ועוד אמרו זכרונה לברכה, הנה הגמרא בביצה אצלנו מקור 3, כי ישראל הם העזים שבאומות. כלומר, האומות הן ביישניות וישראל הן, הם עזים. האומות יותר גמישות לקבל תוכחה, האומות יותר גמישות להשתנות, ואנחנו עקשנים. תגידו, יש לי שאלה. אם עם ישראל לא היה עקשן, היה שורד עם ישראל אחרי כזאת גלות שאנחנו עברנו? עובדה. מה עובדה? שכל העמים האחרים שגלו ממקום למקום, שבט פה, שבט שם, קבוצה פה, קבוצה שם, אין להם מידת העקשנות, יש להם מידת הביישנות, הם לא פועלים, הם נפעלים, הם נפעלו על ידי האומה שלהם, הגיעו, ומה קרה להם? נטמעו ונעלמו. זהו. עם ישראל הוא עם עקשן מאוד. ומידת העקשנות הזאת היא זאת ששומרת עלינו בגלות. ומידת העקשנות הזאת היא זאת שמשאירה אותנו אנשי אמונה גם אחרי כל התלאות שעברנו. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, מה אחרי השואה גם כן? כן. מה אתם באמת מאמינים שיבנה המקדש? באמת מאמינים שתופיע גאולה, שאולי מגיע לתיקונו? כן. מה שמעת חדשות זה לא פועל עליך? ערוץ 2 לא מזיז אותך? לא שמעת את הסקר בעיתון אתמול? מה אתה אומר? מה יש להגיד? התורה היא נצח, התורה היא מוחלטת, סגולת ישראל, האופי הישראלי, הוא עקשן, הוא עם קשי עורף, הוא עז. מה יש פה לזוז? אין מה לזוז. מה? כל? מה זה המשפט הזה? כל הגלות, מה תחת המילה גלות? כן, אבל נצח ישראל חי. נכון שיש התבוללות בעם ישראל לצערנו הרב, אבל ההתבוללות היא בפרטים, היא לא בכלל. עם ישראל כאומה הוא עם עקשן מאוד. וזו מעלתו. זו צורתו. היותו פועל ולא נפעל. אלוהי ולא טבעי, צורה ולא חומר. זה סוד הקיום, וזה גם סוד הבעיה, שאנחנו לא מקבלים תוכחה. תראו, יש כאן מדרש מזעזע, מדרש בלתי ידוע, משום מה, לא יודע למה. כשיונה מצווה על ידי ריבונו של עולם, ללכת להוכיח את נינווה. הוא לא הולך להוכיח את נינווה. ואז כל הסיפור של ספר יונה, הכל מסתבך. יונה, מה אכפת לך? לך תוכיח את הגויים. הם יעשו תשובה, הם נפעלים. אומרים חז"ל, תכף ממקור. כלומר, היה ברור ליונה שאם הוא הולך לנינווה, להגיד להם, רבותיי, אם אתם לא עושים תשובה, כדור בכם כסך לכם את הצורה. הם היו עושים תשובה. אז מה אתה בורח? מה אם אומות העולם זה חומר, אומות העולם זה נפעל, אומות העולם בחינת ביישנים, אומות העולם מקבלים תוכחה, עושים תשובה. אז למה אתה יונה לא הולך להוכיח את נינווה? אומר המהר"ל בשם חז"ל, הפוך על הפוך. אומר המהר"ל, וכך הם ישראל, מול שבע בעמוד האמצעי, וכך הם ישראל שנם חומריים, לכך הם קשים לקבל התפעלות, ואילו האומות הם קלים להתפעל. סוגריים רגע מצחיקות אבל נכונות. אחד הדברים המאוד, הייתי אומר, אני לא יודע איך לקרוא את זה, מוזרים, שהישראלים המגיעים משום מה לחוץ לארץ מגלים, זה שאפשר למכור בחוץ לארץ לגויים כמעט כל דבר. אתה יכול למכור שלג לאסקימוסי. הכל. והעקשנות הישראלית, למכור כל דבר, הם קלים לשכנוע. נפעלים. אתה מוכר להם דבר שהם בכלל לא צריכים. פעוד במחיר מופקע. אתה אומר לי שניסית את זה. מכיר את זה. עדיף להכיר מבחוץ ולא מפנים. מפנים אתה מכיר את זה, כן. עברת את זה על עצמך? חברים עברו את זה. משפחה עברה את זה. איך הם ניתחו לעצמם את זה? איך אפשר למכור לאמריקאים מצוי, או אוסטרלי מצוי, דבר שהוא לא צריך במחיר מופקע? באמת אני שואל. על יהודי, על ישראלים זה עובד דבר כזה? אין מצב. אין להם
כן את המשפט
הישראלי. כן. אנחנו לא נפעלים, זה לא ישראלים קמצנים, ישראלים פועלים. היית פעם בשוק הערבי? ראית איך אתה מתחיל במחיר 100 ומסוף גומר ב-15? וגם זה יותר מדי. אנחנו פועלים. אנחנו לא נפעלים, אומות העולם נפעלות. אז באמת זה מפתיע. אז אומר המהר"ל, אז למה יונה לא הלך לנינווה? הפוך על הפוך. וכך הם ישראל שאינם חומריים, לכך הם קשים לקבל התפעלות, ואילו האומות הם קלים להתפעל, ולקבל תוכחה ומוסר. אומר המהר"ל, ובשביל כך אמרו חז"ל בירושלמי, סנהדרין, שלא היה יונה רוצה ללכת בשליחותו של מקום לנינווה. למה? כי הוא ידע שהם יעשו תשובה. ואם הם יעשו תשובה, זה יהיה כתרוג על עם ישראל. שומות העולם שהנביא מוכיח אותם, אז הם חוזרות בתשובה. ועם ישראל שהנביא מוכיח אותו, זה לא מזיז לו, לא עושה תשובה. אז כדי לו לקטרג על ישראל שהאומות עושים תשובה, וישראל לא עושים תשובה, כי ישראל הקשנים פועלים והאומות גמישות, רכות, מתפעלות, לכן יונה מוכן למסור את נפשו ולא ללכת בדבר השם להחזיר בתשובה את נינווה כדי לא לפגוע חס ושלום בישראל. הגננת שכחה ללמד אותנו את זה כשהיא לימדה אותנו ספר יונה לפני יום כיפור. רק שנייה אחת, רק נקרא את זה. ובשביל כך אמרו ז"ל שלא היה יונה רוצה ללכת בשליחותו של מקום לנינווה שידע כי הגויים קרובי תשובה הם. התשובה היא קרובה להם, הם נפעלים. ובוודאי יחזרו בתשובה ויקבלו תוכחה ומוסר מן הנביא אשר מוכיח אותם, כמו שעשו באמת בשלב השני שהוא הלך, מיד עשו תשובה. ויחייבו את ישראל. איך יחייבו את ישראל? שהאומות חוזרים בתשובה, ואילו ישראל אין חוזרים בתשובה כלל. פעם כשיורד. וכל זה מפני מדוע? כי האומות הם הפך ישראל. שכמו שישראל הם קשי עורף ועומדים במידתם מפני שאינם חומריים, לכך אינם מתפעלים, ולכך בשלב בממד השלילי לא חוזרים בתשובה. כך האומות שהם חומריים, הם מתפעלים ומוכנים לקבל התפעלות, כמו שהחומר הוא מקבל התפעלות, ולכך הם מקבלים דברי תוכחה וחוזרים בתשובה, כי כאשר מוכיח אותם הם מתפעלים ומשנים דרכה. יוצא שהקדוש ברוך הוא כשהוא ברא אותנו, ברא אותנו לכתחילה עם אלוהי, עם סגולה אלוהית. כדי שתהיה סגולה אלוהית, אנחנו צריכים להיות צורה. זה שאנחנו צורה, זה אומר שאנחנו פועלים. זה שאנחנו פועלים, זה אומר שאנחנו לא נפעלים. זה שאנחנו לא נפעלים, זה אומר שקדוש ברוך הוא ידע, ידע, שאם תהיה איזה בעיה שאנחנו לא נגלה את מה שאנחנו צריכים לגלות, אז יהיה קשה מאוד להשיב אותנו אל אלוקים. אז הקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא אותנו ככאלה, ידע את הנדוניה. וכן להפך, עוד לא סיימנו את השיעור, כי אנחנו גם בישנים, אנחנו לא רק כזים. ומצד שני, כשהוא ברא את אומות העולם כחומריים, כחומריות, הוא ידע שזה חומרני, זה חומרי, זה מטריאליסטי. אבל כל דבר שהוא חומרי, הוא נפעל. אז אם הוא נפעל, יהיה יותר קל לו לעשות תשובה. אפשר להגיד גם עמוק מאוד, יותר מזה קצת. שלולי הקדוש ברוך הוא היה בורא את אומות העולם חומריות, לא היו יכולות לעשות תשובה. אז הקדוש ברוך הוא ברא אותם מכתחילה עם נטייה כזאת שהתשובה קלה להם. אבל עם ישראל, למרות שהתשובה קשה לו, הוא בסוף יעשה תשובה. למרות שהוא עם שעורף, למרות שהוא אז. כי עם ישראל כל כך אלוקי בסגולתו, שלמרות שהוא אז, תכף נראה, הוא מסוגל גם לקבל התפעלות, תכף נראה. אבל זה עוד קומה כבר, תכף נראה. מי רצה להגיד משהו מקודם? כן, בבקשה. אם באמת יש... כן, אבל עוד לא סיימנו את השיעור. עם ישראל הוא גם לא, עם ישראל לא רק, אז הוא גם בישן. ישראל בישנים האחרונים גם בחסדים. עוד לא סיימנו. יש ממד של התפעלות בישראל. יש ממד של פועלות או פעילות בישראל. אז, אבל יש גם ממד, תכף נראה, של נפעלות בישראל. ישראל לא רק הזין, ישראל בישנים. תכף נראה. אז אם כן, עד לכאן, מה אנחנו מתחילים להבין? את הכותרת. בין הזות לבישנות. הזות שווה פועל, שווה צורה, שווה אלוהי. בישנות שווה נפעל, שווה חומר, שווה טבעי. עם ישראל, תכונתו היא עזות. אומות העולם, תכונתם היא בישנות. חוץ מהיוונים, שם נמר. אז כאן נמר. כלומר, יש כאן איזה בירור מאוד מעניין, לפי המהר"ל, בין עם ישראל לבין היוונים, בירור בין שני סוגי עזויות. ואנחנו מתחילים כבר, אנחנו מתחילים להתקרב שישראל בישנים, כנראה בישנות הישראלית היא, היא מייצרת איזושהי עזות מסוג אחר, תכף נראה. אבל קודם כל אני חושב, בואו נסנגר על ישראל. שזה שאנחנו עקשנים וזה שאנחנו עזים, זה מראה על מעלתנו האלוהית. שלא בקלות אנחנו נפעלים. כי אנחנו פועלים. הפועל הראשון זה הבורא, הבורא פעל את הבריאה. הוא אומר אלוהים יהי ויהי. זהו. אין יותר פעילות, אין יותר עזות, אין יותר במרכאות עקשנות מהבורא. הבורא עצמו, הוא פעל את הבריאה. הבריאה נפעלה על ידי הבורא. ובבריאה הזאת שיש מציאות שנקראת ישראל, יש איזה דמיון לבורא. הבורא כפועל, ברא עם פועל. עם ישראל. גם היוונים קצת דומים, תכף נראה, אז אם כאן אמרים, תכף נראה. טוב, עד לכאן חלק א'. חלק ב' עכשיו קצת יותר דק. 6. נתיב הבושה, פרק א', בסוף פרק א'. שואל המהר"ל, ועד יקה המערכה, הוא מביא את המקורות שאצלנו כאן בדף מקור 2 ו-3 וכו'. ועד יקה המערכה, די ישראל הם בישנים. איפה זה אחה? במסכת יבמות. ואחר כך אפילו בפרק אין צדים, במסכת בצעה מקור 3 אצלנו, אמר שהם עזים. איך זה מסתדר ביחד? הרי לפי מה שאמרנו עכשיו אנחנו עזים, זה מדרגה עליונה מאוד שאנחנו עזים. אנחנו צורה, אנחנו פועל, אנחנו אלוהים. אומר המהר"ל, אין זה קשיא. עכשיו שימו לב, עוד דק, קצת יותר דק. למה אין זה קשיא שאנחנו גם עזים וגם בישנים? אם אנחנו עזים צורה, אז איך פתאום אנחנו בישנים חומר? אם אנחנו עזים פועל, איך אנחנו פתאום בישנים נפעל? מה, פתאום הפכנו להיות אומות העולם? איך זה יכול להיות? אומר המהר"ל, אין זה קשיא. דעה ואה איתה. אין סתירה בין להיות אז בעצמיות, תריך מה להגיד את זה, ללהיות בישן. זאת אומרת, אין זה קשה, אין זה קשה. דעה ואה איתה, שזה וזה יש, שניהם, שהם עזים, כמו שהסברנו עד עכשיו, היינו, שאין להם גסות ועבות, עבות מלשון עבה, כן, אב, שאין להם גסות ועבות החומר, כמו שיש לה בישן, שהוא בעל חומר ולכן הוא מתפעל. לכך, מה שישראל הם עזים, מורה שהם בעלי נפש, נשמה, ואין הנפש, הנשמה שלהם מוטבע בחומר, כמו שאמר על הסביר עד עכשיו, בנצח ישראל ד' מקור 5. נו, אז איך תגיד שאנחנו גם בישנים? ומכל מקום, הם בישנים, שמה? שהם מקבלים התפעלות מזולתם, זאת אומרת, נכון שעם ישראל בהגדרה, ביחס לנבראים, הנה מתקדמים, ביחס לבורא, סליחה, ביחס לנבראים, ביחס לבריאה, אנחנו עזים. אבל לא יכול להיות שאנחנו נהיה רק עזים. כי כמו שהשכל אצל הגוי הוא פועל על הנפש והגוף, והנשמה בישראל היא פועלת על השכל, נפש והגוף, הנשמה הישראלית היא אמורה להיות נפעלת על ידי הבורא בעצמו. כלומר, יש ממד אחד בלבד, שעם ישראל חייב להיות בו ביישן, והוא כלפי ריבונו של עולם. אוי ואבוי אם נהיה עזים כלפי ריבונו של עולם. כלומר, מצד היותנו נבראים בעולם הטבע, אנחנו עזים. מצד היותנו מיוחסים לבורא, ונפעלים על ידו, כי הוא ברא אותנו ואנחנו צריכים לעשות רצונו. פה ברור שאנחנו צריכים להיות ביישנים. אז אני אומר רגע יותר פשוט. מידת הביישנות בישראל צריכה להיות מכוונת רק לדבר אחד. לבורא, לרצונו, לתורתו, יראת שמיים. אל מול זה אנחנו ביישנים. שיוויתי השם לנגדי תמיד, אנחנו כלי קיבול ביישנים. אבל אותו שיוויתי השם לנגדי תמיד, שולחן ערוך סימן א', רמה, אותו שיוויתי השם, ששם אנחנו ביישנים כלפי שמיה, אותו סעיף, אומר לך מיד הרמה, רגע, אבל אם יש כאלה שמלעיגים עליך, לא יבוש לפני המלעיגים עליו. מידת הביישנות, רק כלפי שמיים, רק כלפי הבורא. וכלפי בני אדם, עזות. לא יבוש, מידת הביישנות לא מתאימה מול בני אדם. מידת הביישנות מתאימה רק למי שראוי לקבל ממנו התפעלות. ומי ראוי לקבל התפעלות? רק מאחד, ריבונו של עולם. זהו. אני אומר משפט רגע שהוא לא רוצה להתמקד בו היום, אבל יוצא לפי זה, שעם ישראל כולל בתוכו שתי בחינות, בחינה אחת כלפי הבריאה, בחינה אחת כלפי הבורא, אבל כמו כל תכונה שנמצאת בנפש, אם אנחנו לא מכוונים אותה נכון, אז חס ושלום זה יכול להתהפך. זאת אומרת, במקום להיות בישן כלפי הבורא, ואז כלפי האומות, אנחנו יכולים להיות חס ושלום, עזים כלפי הבורא, ובישנים כלפי האומות. מה יאמרו הגויים? הציונות אין לה כלום עם הדת. כמשל. בואו נקרא את זה רגע. ומכל מקום, שורה שלישית, הם בישנים, שהם מקבלים התפעלות מזולתם, אבל ממי? מי הזולת שצריך לקבל ממנו התפעלות? כאשר ראוי לקבל התפעלות. אנחנו מקבלים התפעלות רק ממי שראוי לקבל התפעלות. ממי ראוי לקבל התפעלות? מן השם יתברך. או ממי שהוא גדול ממנו. למשל, נביא. שהוא בעצם אומר דבר השם יתברך. או תלמיד חכם. או הורים. קבל את אביך, לא משנה. כל מי שהוא הנציג של הבורא בבריאה, אנחנו צריכים להיות כלפיו בישנים. וכל מי שהוא הבריאה, שהיא לא נציג הבורא בבריאה, מולו אנחנו צריכים להיות עזים. ואם זה מתהפך, חס ושלום. לפעמים אתה פוגש מציאויות הזויות. אתה רואה אדם שבעבודה, שהוא עובד באיזשהו מקום, ובעל המפעל, הבוס, קוראים לזה, הוא מפרנס אותו, והוא בעצם אחראי על קיומו, כביכול, בזכותו יש לו להביא לחם הביתה לילדים, אז אל מול הבוס, הוא כזה ביישן, בקושי פותח את הפה, כזה נחמד, כי מול הכסף אתה חייב להיות ביישן. אבל פתאום שזה מגיע לבית המדרש, פתאום שזה מגיע לדבר השם, פתאום זה מגיע ליחס לתלמידי חכמים, פתאום פה הוא נהפך להיות אז כנמר. שיגעון מוחלט. לכוון את העזות כלפי כל מה שהוא לא הבורא, ולכוון את הביישנות כלפי כל מה שהוא הופעת הבורא. זה היחס, זה צריך להיות מאוד מדויק. ולכן דרך אגב, כך גם ההלכה, למשל הזכרתי קודם כיבוד הורים, ההלכה בכיבוד הורים כידוע וכפורסה. שאדם צריך לכבד את הוריו, לא כתוב שצריך לאהוב אותם, כתוב שצריך לכבד אותם. יפה. אז א', הוא צריך לכבד. ב', מקווה שגם אוהב דרך אגב. אבל זה לא כתוב בתורה ולא בהלכה. צריך לכבד. כבד את אביך ואת אמך. ב', אבל אם ההורים שלך אומרים לך דבר שהוא נגד רצון השם, אז עכשיו אתה צריך להיות ביישן כלפי ההורים? או אז כלפי ההורים? אז. אסור לקיים, אם אבא אומר לך חלל שבת. אסור חלל שבת. כי אתה והוא חייבים בכבודי. אבא והבן חייבים בכבוד שמיים. אז נכון שאנחנו כילדים צריכים להיות ביישנים כלפי ההורים. עד הגבול, שזה נגד רצון השם. עד הגבול ששם אנחנו כבר לא יכולים להיות ביישנים. לכן יש כאן הגדרות מאוד מדויקות. אנחנו בעצמיותנו עזים. כלפי הבריאה. דבר אחד כלפי הבורא, וכל מה שמופיע הבורא דרכו, שם אנחנו צריכים להיות ביישנים. המשפט הזה הוא מדויק. ומכל מקום הם ביישנים שהם מקבלים התפעלות מזולתם. כאשר ראוי לקבל התפעלות מן השם יתברך, או ממישהו גדול ממנו, אז הם בעלי בושה ביותר. ודבר זה מידה אחרת לגמרי. כאשר הוא מוכן לקבל התפעלות מאחר, נכון, אבל האחר הזה שראוי לקבל ממנו התפעלות, כי זה דבר השם אליך, או השם בעצמו או נציגיו. אבל בעצמם, אבל בעצמיותם של ישראל, באופי העצמי שלנו, אז אם... ואף שיאמר על ישראל שהם אינם עזי פנים, נכון, לאז כאן אמר לו עזי פנים, זה קשור קצת מה שדיברנו אתמול אצל הבוקר אצל הבנות, ואף שיאמר על ישראל שהם אינם עזי פנים, החילוק בין אז לאז פנים, בושת פנים ללא הביישן למד, סוגיה שלמה, ואף שיאמר על ישראל שהם אינם עזי פנים והם מקבלי התפעלות מאחר, אבל עזים הם בעצמם, וזה כי אינם בעלי חומר, אלא בעלי צורה. כמו, עכשיו תראו איזה יופי, אומר המהר"ל, איך מצד אחד אנחנו עזים צורה פועלת, ומצד שני, אותה הצורה שפועלת, אל מול ממד מסוים, היא צריכה להיות ביישנית. כמו מה? כמו האש. שרנו הרב, אנחנו אחרי כמה שריפות, אז לא נעים לדבר. אבל האש היא צורה. האש היא פועלת, האש היא לא עוצרת. היא משתוללת. שום דבר לא עומד בדרכה. התורה נמשלה לאש, תלמיד חכם נמשל לאש. הוא אז, התורה זה אש, כל דברי כאש. וזה, והם כמו אש, שהוא פועל ביותר, מפני שהוא פועל בכוח גדול, הוא אלוהי. לכן בארבעת היסודות, אפר מים רוח אש, האש היא הביטוי לממד הרוחני שבאדם. לפי הכיוון הזה, כי היא הצורה, כי היא הפועלת, היא עזה, היא עקשנית. וכמו שהוא פועל בחוזק, אומר המהר"ל, אז נכון שהאש מצד אחד היא עזה, אבל מצד שני, כשהופיעו המים, כשהמים מחבים את האש ממנצח, המים. אז אפשר להגיד, בעד רשע אין מים אלא תורה, זה נכון. כלומר, יש, נכון שהאש היא פועלת, והיא פועלת חזקה, היא עזה, היא תקיפה, היא עקשנית. נכון, היא צורה, היא חומר, היא לא חומר, היא עזה. אבל מצד שני, כשיש מציאות שהאש הזאת צורפת, והאש הזאת גורמת נזק, וצריך עכשיו לכבוד את האש, אז היא יודעת להתפעל. כלומר, כשהאש היא מחממת ומהירה, נפלא. אז היא צריכה להיות עזה. כדי שנפקא מינה לאש, היא גם תחמם וגם תאיר. מצוין. אבל אם האש חס ושלום גורמת נזקים, אז פה היא נכנעת בפני המים. כי היא יודעת שאל מול המים צריכה להיות ביישנית. אז האש היא עזה באופן עקרוני. באופן עצמי היא עזה. עד ממד אחד. מול ממד אחד, שם היא נכנעת. מה, איפה היא נכנעת? מול המים. אומר המהר"ל, והם כמו אש, הוא פועל ביותר מפני שהוא פועל בכוח גדול, וכמו שהוא פועל בחוזק, כך הוא ממהר לקבל, כמו שהוא פועל בחוזק, פסיק, מבחינת עזים, כמו שהאש פועלת בצורה עזה, עקשנית, תקיפה, חזקה, כך הוא, האש, כוח האש, כך הוא ממהר לקבל התפעלות, כי מי הוא שהוא יותר תקיף מן האש, ועם כל זה הוא ממהר לקבל התפעלות מן המים, שהם מבטלים כוחו. ואמר, לא מסתיר כאן אין מים אל התורה, אני חושב שזה כלול בזה. וכך הם ישראל, שהם חזקים ותקיפים מאוד בעצמם, בעצמיותם כתכונה פנימית ביחס לבריאה, אבל ממהרים לקבל התפעלות מאחר, ואחר הזה צריך להיות השם ותורתו, הוא הבושה, ואם חס ושלום זה לא יהיה השם ותורתו, אז העסק יתהפך, ואז הבושה תהיה מבני אדם, ואז עוד חס ושלום תהיה כלפי שמיים. ודבר זה מבואר מאוד. אז ישראל עזים ביחס לבריאה וביישנים ביחס לבורא. ממי שראוי לקבל התפעלות. זה היחס. יופי. ואיפה היוונים? אומר המהר"ל, שבע נר מצווה. היינו יכולים פה להכין לשיעור הזה דפי מקורות, לא דף מקורות שני צדדים, דפים. יש פה מלא מקורות במהר"ל, שהוא נוגע בכל מיני זוויות ודקי דקויות, אנחנו כאן נוגעים ממש בנקודה המרכזית. אומר המהר"ל בנר מצווה, שיעורי בית לכבוד חנוכה, ללמוד נר מצווה למהר"ל. א' זה טוב, ב' תגידו זה קשה, טוב, אז נחמה, אור חדש על פורים יותר ארוך, טוב, הספרות נר מצווה, בהגדה של פסח עוד יותר ארוך, מהקל אל הכבד. אומר המהר"ל, ודע, שבע, כי החומר הוא מתפעל, כמו שהסברנו עכשיו, ולכך בני אדם שהם בעלי חומר אינם עזים וקשים, זה אומות העולם. אבל ישראל שניתנה להם התורה, זה עוד חשבון שלא פתחנו אותו כאן, והמהר"ל פותח במקומות אחרים על פי הגמרא, ישראל עזים שבאומות, להם ניתנה תורה, יש דת למו, קיצור, הרבה מה לדבר, אבל נעזוב כרגע. אבל ישראל שניתנה להם התורה הם עזים וקשים לגמרי, ודבר זה בערנו בכמה מקומות, כמדומני אם אני זוכר נכון, בהוצאה הרגילה של המהר"ל, אני חושב שמתחת למשפט הזה, ודבר זה בערנו בכמה מקומות, יש שם הפניות לכמה מקורות. אחד מהם אני חושב זה נצח ישראל, אחד מהם זה נתיבות עולנתי הבושה, אחד מהם זה גבורות השם, כמדומני פרק בין ד', ויכול להיות שיש שם עוד הפניות, אני לא זוכר. ודבר זה בערנו בכמה מקומות, הנה עכשיו הגענו לחנוכה, ולכך ראה דניאל אומה זאת, היוונים, שהיא מוכנת אל החוכמה ביותר משאר אומות, ראה אותה נמר שהוא היותר אז. זאת אומרת, נכון שעם ישראל הוא עם אז, אבל כלפי ריבונו של עולם הוא צריך להיות ביישן. ומהצד השני, נכון שכל אומות העולם הן ביישניות, כלומר חומר, אבל, עכשיו הגענו לחנוכה. יש אומה אחת, שזה מה שדניאל רצה לרמוז, שראה אותה כנמר, לא כאריה, לא כדוב, לא ככה בלתי מזוהה. כן אומר, יש אומה אחת שבאופן יחסי לשאר האומות, ולכן היא מעיזה, אז היא מעיזה, גם להיאבק בישראל, ביחס לשאר האומות היא צורה. וזאת האומה היוונית. שמה הייתה התכונה של האומה היוונית? שכל. והשכל הוא הצורה אצל הגוי, ביחס לנפש והגוף. אז היוונים זה בחינת צורה יחסית לגוי. והם חשבו שהצורה שלהם יכולה להיאבק בצורה שלנו, השכל האנושי בשכל האלוקי. אני אומר זה כמשל, אריסטו ואפלטון, אתונה, פילוסופיה, חוכמת יוון. אסור לאדם ללמד בנו חוכמה יוונית. איך הם העיזו לתרגם את התורה ליוונית? והיה אותו יום קשה לישראל ומחזק יום שנעשה בו עגל. נראה תכף. ליוונים הייתה עזות. מה העזות? השכל. היום הייתי אומר, בצורה קצת קיצונית, אבל נראה לי שזה מדויק, היום העזות היוונית, אם אין לנו יוון, יש לנו אוניברסיטה, יש לנו אקדמיה. זה מין מקום שבו כאילו, והמילה כאילו פה היא נכונה, זה מקום שבו יש שלמות החוכמה. פרופסור. זה האליליות השכלית. וכביכול, זהו, אחרי זה אין מה להגיד. אומר המהר"ל, ולכך דניאל אומה זו, האומה היוונית שהיא מוכנת אל החוכמה, ביותר משאר האומות, ראה אותם נמר שהוא יותר אז. כלומר, שימו לב מה אומר המהר"ל. בעצם המאבק מול היוונים זה מאבק מול שכל בשכל, אלא שכל אנושי, חוכמת יוון, מול שכל אלוהי. מהי בעצם הצורה? המאבק בינו לבינם היה מאבק על הצורה. בין אומות העולם האחרות לישראל, כביכול אין קשר, הם חומר מישראל צורה. אבל בין האומה היחידה, האומה היוונית, שהיא כביכול צורה, כי היא הייתה, מרכז הכובד שלה היה השכל, החוכמה, ודרך אגב, רק כדי לסבר את האוזן, חכמי יוון בדורות הראשונים היו אנשים חכמים מאוד. הרמב״ם בעצמו השתמש בהרבה מאוד דברים של אריסטו ואפלטון. יש מקומות שהרמב״ם מזכיר את אריסטו כפשוטו, הוא מזכיר את שמו. הרמב״ם כתב בגיל 13 כמדומני ספר הנקרא ספר ההיגיון. ספר קטן, בלתי ניתן להשגה כמעט. ספר ההיגיון, ספר ההיגיון הזה נכתב על בסיס דבריו של אריסטו. הרמב״ם קיבל הרבה מקומות את חכמי יוון, ולכן למשל, בהקדמה למסכת אבות, או יותר נכון, בהקדמה לשמונה פרקים, שהיא הקדמה למסכת אבות, אומר הרמב״ם, הוא שמע האמת ממי שאמרה. אני לא הולך להגיד לך מה המקור של מה שאני הולך לכתוב בשמונה פרקים. אם אני אגיד לך, זה הלל הזקן, תגיד אמן, תקבל. ואני אגיד לך, זה אריסטו, זה תזרוק לזבל. לא. אומר הרב, אני לא אגיד לך. מי אמר את זה? כי אם אני אגיד לך, זה יהודי, זה גוי, את הגוי תזרוק, את היהודי תיקח. אבל יש גם בגוי חוכמה. חוכמה בגויים תאמין. רק הרמב״ם ידע לגייר את זה, ידע לשאף את זה, ידע לדייק את זה, ידע להעמיק את זה. בסדר. ידע לתת את זה צורה אלוהית, צורה ישראלית. רק אולי ניתן דוגמה. אנחנו לא יודעים באמת, לכן יש מאמר. לכן יש מאמר. איך אנחנו יודעים שהרמב״ם ידע? אנחנו לא יודעים, זה לא מעניין אותנו. אם אריסטו אמר דבר, אנחנו סומכים על הרמב״ם. שיעורי בית נפלאים ביותר, באמת שיעורי בית. יש מאמר, אולי נלמד את זה ביום חמישי ביום עיון, נראה. יש מאמר בספר עדר העיקר נקרא המחשבות. הרב אומר שיש שלושה סוגי מחשבות אלוהיות. יש מחשבות אלוהיות של מחשבות ישראליות נטו. אין מה לקבל מיומות העולם כלום. יש מחשבות שמחשבות כלל אנושיות שאפשר לקחת את התוכן ואת הסגנון. אפילו מאומות העולם. ויש מחשבות ממוצעות שהתוכן הוא בסדר, התוכן הגוי, הסגנון הוא, יש לו איזו השפעה גויית, צריך לקלף את הסגנון ולקחת את התוכן. טוב, צריך להעמיק את זה, זה מאוד שטחי מחשב עכשיו אמרתי. אבל יש באמת שלושה סוגי מחשבות, אומר השם הרב בסוף המאמר. יש מחכמי ישראל שלא רצו להתקרב בכלל לשום מחשבה אלוהית של גוי. ויש מחכמי ישראל שידעו לקלף. תוכו אחר קליפתו זרק. והרמב״ם היה אחד מהם, ואני מזכיר לכולנו, הרמב״ם בתקופתו, בחייו. זה לא היה פשוט לרמב״ם להיות הרמב״ם. היו לו מתנגדים קשים מאוד. שרפו את כתביו, זה לא... אבל היום מילאנו כרמב״ם. אז למשל, הרמב״ם מזכיר בספר ההיגיון, הזכרנו את זה באיזה שיעור מזמן, מה הגדרה של אדם חכם? לפי אריסטו. ואני אומר כותרת כבר נסביר, חכם שווה, היודע דבר בסיבותיו הקרובות והרחוקות. הסבר? אמר אריסטו, כל דבר כדי שאתה תהיה חכם ביחס אליו, אתה צריך לדעת את סיבותיו. לכל דבר יש ארבע סיבות. סיבת החומר, סיבת הפועל, סיבת הצורה, סיבת התכלית. סיבת החומר, מאיזה חומר זה עשוי. סיבת הצורה, מה סיבת הפועל, מי פעל את החומר הזה. סיבת הצורה, מה הצורה החיצונית שלו, הטכנית שלו, וסיבת התכלית, מה המטרה שלו. אז אם אני רוצה לדעת מה זה הסטנדר הזה, אני צריך לענות תשובות לארבע שאלות. מאיזה חומר זה עשוי? עץ. מי פעל אותו? יוסי הנגר. מה צורתו? נגיד ריבועית מלבנית. מה תכליתו? לשים עליו דף בשיעור. יפה מאוד. אם ככה אני חכם, כי אני יודע דבר בארבע סיבותיו. אמר אריסטו נוסף על זה. לכל אחת מארבע סיבות, יש סיבות קרובות ורחוקות. יש סיבות קרובות לתוצאה, ויש סיבות רחוקות מהתוצאה. למשל, אני אקח את הדוגמה הפשוטה ביותר. סיבת הפועל. מה הסיבה הקרובה שהסטנדר הזה נמצא פה? נגיד אפיק הביא את הסטנדר, שם את זה פה. יפה, אז זו הסיבה הקרובה. אבל איך הסטנדר הזה הגיע לאפיק? כי נהג המסעית הביא את זה מהנגריה. בסדר? אז הסיבה יותר רחוקה זה זרובה ואל נהג המסעית. יפה, אבל איך זה הגיע למסעית? אז הגיע למסעית כי הסבל מהנגריה המיס על המסעית. איך קוראים לו לסבל? לא, יוסי אמרנו זה הנגר. לא הנגר, יוסי זה שהניח את זה. שלמה, שלמה הסבל. כן, אבל איך זה הגיע לסבל? כי משולם הנגר ניגר את הסטנדר. כן, אבל איך היה לו עץ לנגר? כי חוטב העצים, איזה שם עוד לא אמרנו? רמי, לוי, כי חוטב העצים, לוי זה שם כללי. רמי, הוא חטב את העצים, הוא הביא אותם לנגריה. הסיבת הפועל הקרובה, זה הסיבה שבגללה הסטנדר הגיע לפה. זה מי שהניח את הסטנדר כאן. סיבת הפועל הרחוקה, זה חוטב העצים ביער. עד לכאן דברי חוכמתו של אריסטו, שהרמב״ם קיבל אותו. חכם שווה, היודע הדבר בארבע סיבותיו, הקרובות והרחוקות. נפלא. אמר הרמב״ם, עכשיו בואו נגייר את אריסטו. לכל אחת מארבע הסיבות, אפילו הרחוקות, יש סיבה לסיבה. והסיבה זה הבורא. המשל שמופיע בספרים, הייתה רוח חזקה, והעיפה איזה ענף שעפה לאיזה גדר, שעפה ממנו אבן, והאבן הזאת עפה על היד של ראובן ונשברה היד של ראובן. סיבת הפועל הקרובה, האבן. סיבת הפועל הרחוקה, הרוח. עד לכאן דברי קודשו, או אי קודשו של אריסטו. אמר הרמב״ם, רגע, אבל יש משיב הרוח. מי ישיב את הרוח? הריבונו של עולם. אז תמיד סיבת הפועל של הכל היא ריבונו של עולם. אז הרמב״ם קיבל את דברי אריסטו, ודייק אותם. בסדר, לכן שמע אמת ממי שאמרה. זה נכון לומר ש... למשל, הרמב״ם על המשנה קנה לך חבר. הוא מזכיר דברי אריסטו, שיש שלושה סוגי חברים. חבר תועלת, חבר נחת, חבר ביטחון. חבר תועלת, חבר נחת, חבר מעלה. אריסטו, צודק. למה לא לקבל דברי אריסטו? חוכמה אבנית, יש בה הרבה חוכמה. בתנאי שהיא לא באה במקום החוכמה האלוקית. אם החוכמה האנושית חושבת שהיא במאבק עם החוכמה האלוקית, חוכמת יוון מחריבה את המקדש, מתמת את המקדש, סליחה. פה הוויכוח. עכשיו תראו איזה יופי, מה זה הנמר, ומה זה הכנפיים של הנשר, אומר המהר"ל. והמלכות היוונית הייתה מלכות עזה. הייתה לה עזות, כי הייתה פועלת, כי הייתה שכלית מאוד. אז ביחס לאדם הגוי, השכל הוא פועל, הוא צורה, ביחס לחומר שהוא הנפש והגוף. זה יוון ביחס לכל העמים. אז יוון ביחס לשאר העמים שווה כמו, הייתי אומר ככה, כמו שהאדם ביחס לבהמה הוא צורה, לבהמה היא חומר. כך ביחס לאומות העולם, יוון היא צורה ביחס לשאר האומות. אבל עם ישראל ביחס לכל העמים, כולל יוון, הוא צורה. אז יש כאן שלוש צורות, אם אפשר לומר. אדם ביחס לבהמה, יוון ביחס לשאר העמים, ועם ישראל ביחס לכל העמים, כולל יוון. אבל את זה יוון לא מוכנים לקבל. אז העמידו את הצורה שלהם מול הצורה הישראלית, את הפועל מול הפועל, את השכל האנושי מול השכל האלוקי, את העזות מול העזות, נמר מול נמר. כן, רק שכחו שאנחנו גם ביישנים. אנחנו מתפעלים מריבונו של עולם, אנחנו שייכים למקור האלוהי. בואו נקרא את זה רגע. ולפיכך האומה הזאת ביקשו שיכתבו להם חכמים התורה יוונית, שתרגמו את התורה בתרגום השבעים. למה? כמו שמפורש במגילה. אף כי בוודאי אין לאומה הזאת חלק בתורה. אבל זה בדיוק העזות שלה. העזות של היוונים, של האומה היוונית, שהיא חשבה שאפשר לתרגם את השכל האלוהי האינסופי בשכל אנושי. ולכן חז"ל אמרו שביום שתורגמה התורה ליוונית נעשה היום קשה לישראל כיום שנעשה בו עגל. למה? איזה יופי. תרגמו את התורה לאנגלית, עכשיו היא תהיה רב מחר, התנ"ך רב מחר עולמי. אתה לא מבין שהתוכן של המילים של התורה זה לשון הקודש? לשון הקודש זה לא תרגום אמריקאי, לא תרגום יווני. אתה עוקר את הנשמה מהתורה. התורה זה לא חוכמה אנושית, זה לא תרגום. בראשית, המילה בראשית זה לא פרסט. תרגמת את המילה בראשית לפרסט, הרקת את הכל. מה אם בראשית נראשית אל הישראל? זה תחת המילה פרסט כתוב. מה אם אין ראשית אל התורה? ביחלה, ביקורים וכו'. פרסט זה, 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 זה בין חמש למקרא, זה לא העומק של התורה. רק לשון הקודש יש לה את המילון שלה. ברגע שאתה מתרגם את התורה ליוונית, אתה עקרת את הכל. אז כיום שנעשה בו עגל, לקחת את התורה האינסופית, את האלוקי האינסופי, ועשית אותו איזה, 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 איזה בהמי, חומרי, עגל קטן, מצומצם. לכן ולפיכך האומה הזאת ביקשו שיכתבו להם חכמים התורה היוונית, כמו שמפורש במגילה, אף כי בוודאי אין לאומה הזאת חלק בתורה, כמו שאמרנו, מכל מקום ביקשו להם, ביקשו לכתוב להם התורה בלשון שלהם. וזה מורה שהחוכמה שייך להם ביותר משאר האומות, וזאת עזות חצופה מאוד. כי מותר להיות התורה בלשון שלהם, נכון שמותר, אבל אל תחשב שזה רק התורה. וכל זה מפני שיש לה חוכמה יותר משאר אומות, למלכות, לאומה היוונית. והקירוב הזה עצמו, זה שהם צורה ביחס לשאר העמים, וכביכול הם קרובים לצורה שלנו, אז כביכול יש כאן איזה סוג של אימות בעין ובאלף. והקירוב הזה עצמו היה גורם שרצו לאבד מהם התורה, כי אין גיבור מתקנה אלא בגיבור, ואין עז מתקנה אלא בעז, ואין שכל מתקנה אלא בשכל, ואין צורה מתקנה אלא בצורה, ואין פועל מתקנה אלא בפועל, וזאת הייתה המלכות היוונית שנלחמה בישראל. ולפיכך רצו לאבד מהם התורה. עכשיו תראו איזה יופי. ולכך אמר, כי מלכות שלישית מתייחס אל חיה שהיא נמר, אז נמר זה אז, הבנתי. אבל מה זה ארבע הכנפיים של הנשר? שיש לה דלת כנפיים. כי החוכמה, השכל האנושי, הוא כנפיים. מה הכנפיים של האדם? מה נותן לאדם יכולת, אני לא יודע אם המילה שליטה היא נכונה, אבל יכולת התפרסות, יכולת הופעה, יכולת התפשטות. מה נותן לאדם את היכולת? השכל שלו. החומר הוא גבולי, זהו, זה הכיסא, עד כאן החומר, זהו, נגמר, זהו. אין יותר גוף פה, פה אין גוף, בדקתי, אין, אין. נכון? החומר נגמר פה. אבל מה מתפשט? אין סופי. השכל. זה מה שראה דניאל. הוא ראה עם אז, שיש לו צורה, שהצורה שלו היא השכל, והשכל הזה מתפשט כמו ארבע כנפיים לארבע רוחות שמיים. אני קורא. ולכך אמר כי מלכות שלישית מתייחס אל חיה, שהיא נאמר שיש לה דלת כנפיים, כי החוכמה הוא מתפשט בכל צדדין לרוחב ולאורך ואין לה גבול כלל, רק מתפשט בכל מקום. ולכך היה מדמה זה לנמר שיש לו דלת כנפיים, שהכנפיים מורים על התפשטות בכל דלת רוחות. הרי השכל מתפשט בכל העולם, נכון? היום תראו איך השכל מתפשט בכל העולם. כך היא, כי כך עניין השכל. זה לא חומר שיש לו גבולות, זמן, מקום, נפח, משקל, אורך, רוחב. השכל זה דבר אינסופי. הרי השכל מתפשט בכל העולם, כי כך עניין השכל, ולכך כפי מידת השכל היה ממשלתם בכל העולם, והכל היה כפי המידה היוונית. ולכך המלכות הזאת לא היו מתנגדים לישראל, אלא רק מצד התורה השכלית ומצד התורה האלוקית. שכל אנושי מול שכל אלוהי. צורה מול צורה. פועל מול פועל. אז מול אז. אז הניצחון הגדול שלנו על היוונים זה שאנחנו בישנים. אנחנו מסוגלים להיפתח אל האלוהי האינסופי. ואז כשאנחנו נהיה עזים זה מתוך הביישנות. מתוך שנפתחנו אל האלוהי, אז הצורה שלנו היא צורה אלוהית. היא לא צורה אנושית. הצורה שלהם היא מוגבלת, הם עזים, אבל הם עזים לפי גבול גזרה של אדם. אנחנו עזים, אבל גם בישנים, ובזה שאנחנו בישנים נפתחים אל האלוקים. אז כשקיבלנו את אלוקים ונהיינו בחזרה עזים, אנחנו עזים במדרגה האלוקית. זה משהו אחר לגמרי, זה אינסופי. וכך היה כל עניין מלכות שלישית, כלומר מלכות יוון, מלכות הנמר, לבטל מישראל מעלת התורה האלוקית. יוצא, שאנחנו עזים. והעזים הזה, עם קשי עורף, זאת מעלה לישראל. זה מגלה שאנחנו פועלים, שאנחנו צורה, שאנחנו אלוקים. כמו הקדוש ברוך הוא שפועל. לעומת כל אומות העולם שהם חומר, שהם בישנים, הם מתפעלים. אבל כדי שעם ישראל יהיה באמת, אז באמת, הוא צריך להיות גם בישן. אבל בישן ממי שראוי לקבל התפעלות, וזה הבורא. לעומת זאת, אצל היוונים היה עם אחר שבניגוד לכל העמים הביישנים, המתפעלים, החומריים, היה עם אחד שהוא היה עם פועל, עם צורה, עם שכל, זה יוון. אז המלכות היוונית רצה להיאבק במלכות הישראלית, אבל הם חשבו שהם עזים ואנחנו עזים. הם לא ידעו שחוץ מזה שאנחנו עזים, אנחנו גם ביישנים. ולכן העזות שלנו היא עזות שכולל בתוכה את האלוקות, ולא רק עזות שהיא שכל אנושי בלבד. טוב, יש הרבה חומר למחשבה מאמר על זה.
מה זה עזות פנים?
עזות פנים זה תשאל את הבנות, דיברנו על זה בשיעור היום. אלא אם כן הוא נשוי. לא, אל תשאל, זה סתם בדיחה. טוב, רבותיי, יישר כוח גדול, ברוכים תהיו.